אני גל אביר.
אני עמרי גרוס.
אני אסף רם.
אני יונתן פסוק.
אני עמית בן זאב.
אני חי חביב.
אני אברהם דבורה.
אני עמית לנדה.
אני דורון פודלובסקי.
ואנחנו
אנחנו
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 גיקלופדיה.
זה היה מוגזם.
אתם מאזינים לגיקלופדיה המשודרת.
שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של הגיקלופדיה המשודרת. היום באולפן אני מארח את חי חביב. חי, מה שלומך?
אהלן אהלן, שלום לכולם, שלום דורון.
מה קורה, מה קורה?
אני שמח להיות פה מחדש, עוד פעם.
היי נהדר, רק כדרך אגב לסבר את האוזן, הפודקאסט על דמבו סלש ג'מבו זה אחד הלעיתים שלנו בערוץ, אגב.
יש!
כן, כן, כן. אם לא האזנתם לפודקאסט המעולה של חי חביב ושלי על מאחורי הקלעים של דמבו, הפיל המעופף, תעשו את זה עכשיו, זה שווה, זה כדאי, זה מומלץ.
כן, באותו נושא גם, לפני שאנחנו מתחילים, ככה אני רוצה לזרוק לכם איזה משהו קטן.
תופינים.
יש לי עכשיו אתר בנושא כתיבה והשראה, אליו גם אני העליתי את הפרקים שהשתתפתי ביחד עם דורון, על הפרק של ג'מבו ועל הפרק של דיסני, בנוסף עם כל מיני ככה אקסטרות מיוחדות, סרט דוקומנטרי של על ג'מבו, כל מיני אקסטרות מיוחדות שלא היו בפודקאסטים, וזה נחמד, אתם מוזמנים להיכנס באתר, בכתובת www.theultimateridertips.com.
כן, זה, 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 קצת, זה קצת ארוך, אז אני פשוט יוסיף את הקישור הנחמד הזה לפודקאסט עצמו, ככה שתוכלו לעשות קליק ולהגיע לדף של חי. יש שם גם את המון המון דברים, קראתי שם, מאוד נחמד, כדאי לכם, עיצוב מאוד נעים ונוח, קל לקרוא, נורא כיף. במיוחד אם אתם רוצים להתחיל לכתוב, שזה נחמד, אז היום אנחנו הולכים לדבר על...
אז היום אנחנו הולכים לדבר על... על אחת הסצנות הבלתי נשכחות מעולם הסינמטי של מארוול. אתה אז יודע על איזה סצנה אני מדבר?
אני יודע כי קראתי את התסריט. הפתעה, מאחורי הקלעים אנחנו מכינים דברים.
נכון, כן. אז אני מדבר על סצנת הפתיחה של הסרט השני של שומרי הגלקסיה. אם אתם זוכרים את הסצנה, חברי הצוות ככה מקסחים קצת בץ, בזמן שבייבי גרוט רוקד וככה שר ולא מודע מה קורה סביבו.
כן, אחד הקטעים.
אם לא ראיתם או ששכחתם, זה הזמן לראות את הסצנה.
אנחנו נחכה לכם, הנה אנחנו מחכים.
כן, אנחנו נחכה.
יאללה.
סיימתם? זהו,
כל
יאללה. אוקיי, אז אנחנו נדבר על הסצנה הזאת ועל הכתוביות של הסרט, ובעיקר על איך יצרו את זה ומה היה התהליך הפקה של זה יותר.
אז אנחנו מדברים בעיקרון בגדול על תהליך CGI בסרט ספציפי של, של ה-MCU, באמת Guardian of the Galaxy 2, אני אקח את זה, במהלך ההקלטה אני גם אדבר על סרטים מסוימים או קטעים מתוך סרטים מסוימים שאף אחד לא יודע שהם CGI, שאגב גם אותי הפתיעו.
נשמע מעניין, נשמע מסקרן, אני לא קראתי את התסריט שלך, אז אני אהיה מופתע.
טם טם טם.
יאללה, בוא נתחיל. החברה שנזכרה כדי לייצר את הפתיח ואת הכתוביות סיום נקראות סרובסקי קורפוריישן. הם חברה שמתעסקת באנימציה וקריאטיב, אוקיי? החברה נמצאת בבעלות נשית של יותר מ-51%.
וואו!
היי, שוויון! ואחד העובדים בחברה הוא כלב בשם צ'ארלי.
הוא המנכ״ל?
אוקיי, הוא לא באמת עובד שם, אבל הוא לא באמת עובד שם, אבל הוא מסתובב, הוא מסתובב שם קבוע, אז כאילו, יש להם שם פשוט התמונה שלו באתר.
גדול.
בין הדברים שהם יצרו היה קמפיין למאסטיק 5, את הפתיח של ברוקלין 99, הפתיח של שיימלס, עוד כמה פתיחים לסרטים של ה-MCU.
עוד דברים שקשורים לפתיחים, לא סתם.
כן, הם בעיקר עושים פתיחים.
חברה פתיחים.
כן. בדרך כלל החברה בעצם מקבלת משימה, והם גם עושים את הקריאייטיב שלה, אבל לא הפעם. ההפקה פנתה אליהם בגלל שג'יימס גן בעצם היה שבע רצון מהעבודה שלהם בסרט הקודם, הם גם עשו את הפתיח גם לסרט שומרי הגלקסיה 1. בעצם הם קיבלו הוראות מאוד מאוד ספציפיות מג'יימס, אוקיי? הם קיבלו סקיצת אנימציה שביצעה חברה אחרת שנקראת The Third Floor.
The what now?
The Third Floor. זה
הקומה
כאילו,
השלישית.
כן, זה חברה אחרת שמתעסקת באנימציה. אז הם קיבלו את ה, בעצם את הסקיצות. ואת ה, בעצם את הצילומים שהם צילמו בשביל שייכנסו לסצנה הזאת, לפני בעצם שהם עברו CGI, זאת אומרת, הם קיבלו את זה כזה, את הצילומי מסך ירוק, כל מיני חוטים וכזה שהיו באוויר. ומשהו שמאוד מעניין זה שג'יימס כתב את הסצנה הזאת במיוחד עבור הכתוביות פתיחה. זה משהו שבדרך כלל לא עושים, אוקיי? זה בדרך כלל לא עושים, כי דרך כלל סצנה פתיחה היא לא חלק מסיפור. פה
בדרך כלל איזה פריק, איזה משהו שמסביר כאילו תעלי את המעללים של אותו קבוצה עד קור, משהו
כן,
כזה.
כן, או סתם, אתה יודע, או סתם כל מיני ויז'ואלס. כן. גם במקרה הזה זה באמת כל מיני ויז'ואלס, זה לא באמת שייך לסיפור, אבל עדיין ג'יימס גן ממש כתב את זה. כן. ממש היה לו ויז'ן מאוד מאוד מדויק. שזה משהו שלא קורה הרבה.
אגב, אני חייב להגיד שהקטע פתיחה הזאת היא אחת המוצלחות, וזה גם מאוד מתאים לווייב של הסרט.
כן.
כי זה מכניס אותך לעניינים כאילו... כאילו במקום סתם לשבת ולראות עכשיו, אתה יודע, כוכבים נופלים ורולרים של טקסט יורדים עליך, אין כמו התחלות כאלה.
ברור, כאילו זה בדיוק מה היה המחשבה של ג'יימס, ובגלל זה הוא כאילו נורא, הוא נורא כאילו דקדקן בקטע הזה. אז בעצם זה מה שסרובסקי קיבלו, הם קיבלו בעצם את הצילומי מסך ירוק, ועוד שתי קטעים מהסצנה, שבעצם היו כביכול גמורים. למה הם קיבלו את השתי סצנות האלה שהם היו גמור, את השתי שוטים האלה שהם היו גמורים? כי בשלב הזה הטריילר של הסרט כבר היה מוכן, והם השתמשו בשוטים האלה בשביל הסצנה פתיחה, בשביל הטריילר, הסצנה פתיחה. בפועל, שתי השוטים האלה לא היו בכלל בסרט, כי הם עברו בעצם עוד שינויים בזמן העבודה של סרובסקי.
הרבה מהסרטים של מארוול עושים את זה.
כן, זה משהו שמארוול לימדו אותנו, אם זה בטריילר, זה לא בהכרח בסרט.
כן, הם עושים את זה גם כדי לשמור על ההפתעות שיש בסרט, הם עשו את זה בכוונה בהרבה מאוד מהסרטים שלהם.
כן.
אבל זה לא רק הם עושים את זה, הרבה, אבל פה, מארוול טיפה שונים בקטע הזה, כי הם עושים את זה בכוונה כדי להסתיר את העלילה, כי בדרך כלל, מתי שאתה מייצר טריילר ואתה רוצה ליצור טריילר טוב, אתה רוצה כן. להעביר את התחושה של הסרט, אבל לא לתת יותר מדי מהסרט. וזה מאוד מאוד קשה. תסתכל על טריילרים משנות ה-80 וה-90, הם אשכרה מספרים לך את כל הסרט. הוא הולך לנקום, והוא ימצא את אשתו, והוא יציל אותה. תודה רבה, רסתי לי את הסרט. אבל הסרטים של היום, הם צריכים לתת לך איזה טייסט לסרט, ולפעמים דרך אגב, כמו הרבה מאוד סרטים, הטריילר יותר טוב מהסרט. כן. יש הרבה סרטים שהטריילר הוא פשוט הרבה יותר טוב מהסרט.
כן, אני... כן, מלך האריות שראיתי אתמול. כן. כן, זה היה ביקורת סמויה.
מאוד סמויה.
לביקורת המלאה.
בעתיד.
בגיקלופדיה. אם תהיתם בעצם מה CGI בסצנה הזאת, מה צילומים אמיתיים, אני יכול להגיד לכם שמספר השוטים האמיתיים שצולמו בסצנה הזאת, אפשר לספור אותה על יד אחת. יש בדיוק 4 שוטים כאלה. השוט הראשון זה כשפיטר נופל לרצפה ויורה ליד גרוט. השני זה שפיטר צועק גרוט ואז נמחץ על ידי הזרוע של המפלצת של הדבר הזה.
טנטיקל מונסטר הזה.
כשגמורה מדברת עם גרוט ואז אפה. וכשדרקס מתגלגל לרצפה וגרוט מפסיק לרקוד וכל פעם שדרקס בוהה בו ואז הוא עוצר.
כן, שזה בעיקרון נעד לסרט כן. הראשון.
כן, אז זה גם... צולם. כל הארבע שוטים האלה זה היחידים שצולמו, כל השאר CGI. Pure CGI.
כן.
איך הם עשו את הכוריאוגרפיה של גרוט, אם אתה תוהה?
אני לא תוהה, כי אני קראתי את התסריט.
כן, אתה תזרום איתי. הם לא יודעים, הם לא...
אני אוהב לספר מאחורי הקלעים, אני אוהב לספר להם. אין פה שקרים אצלנו. אני תמיד יושב לי בתחתונים, פה באולפן. ואתם לא רוצים, אתם לא רוצים לדעת מה חי לובש.
אני...
לא, לא, לא.
אוקיי, אנחנו נמשיך הלאה, אנחנו נתעלם ממה שקרה פה עכשיו. אז בעצם, הכוריאוגרפיה של גרוט, אוקיי? מי עשה את הכוריאוגרפיה? ג'יימס גן. מה שג'יימס גן עשה, הוא נתן לעוזר שלו את האייפון, הם הפעילו את המצלמה, הפעילו את השיר, וג'יימס גן רקד את הסצנה. אחרי שהוא רקע את הסצנה, הוא פשוט לקח את הצילום, העביר לחברה שהתעסקה באנימציה הזאת, והם עשו את האנימציה פריים בפריים לפי התנועות של ג'יימס. כמובן, כאילו הוא זיזו את המצלמה לפי איפה שזה היה צריך. כמובן היה שינויים פה ושם, אתה יודע, אם היה תנועת מצלמה מהירה מדי, אותית מדי, אז הם היו חייבים לשנות, אבל רוב הסצנה זה בעצם ג'יימס גן בעצמו.
כן, זה גאוני, אגב, זה גאוני. אני לא ידעתי את זה דרך אגב, לא ידעתי את זה, זה היה חדשי לגמרי.
אז גם זה.
מדליק לגמרי. הייתי בטוח שזה פשוט מאוד אנימציית מחשב, שפשוט החבר'ה שציירו את זה, אבל זה גאוני מה שעשה.
לא, זה ג'יימס גן רוקד, ואז הם ציירו את זה למחשב.
גדול.
חוץ מזה, על מה סאורובסקי עוד עבדו, הם עבדו על העיצוב של הטקסט, שבעצם של הכתוביות של הפתיח. במקביל, על האנימציה, כמו שאמרתי, עמדה חברה בשם פריימוורק. בהתחלה סאורובסקי ניסו לעשות ככה כתוביות תלת ממד, שיהיו חלק מהסצנה, אבל כל פעם, בעצם העבודה כל פעם התקדמה, כל פעם הם קיבלו בעצם צילום, את השלב העכשווי שעכשיו הם עובדים מבחינת האנימציה, כי כמו שאמרתי, בהתחלה הם קיבלו מסך ירוק, אז נכון. כל פעם מתקדמים, אז הם שולחים להם משהו חדש, ואז הם כזה, אוקיי, עכשיו יש פה פיצוץ, אז אי אפשר לשים פה את ה... כתובית הזאת, אז עכשיו צריך לשנות את זה, והם שינו כל כך הרבה, הם שינו את המיקום של הכתוביות, את הצבע, את הפונטים, כל פעם זה השתנה. בסוף בעצם מה שהוחלט זה שהכתובית הראשית היא תהיה חלק מהסצנה בתלת ממד, כזה שאתה יודע, שהייתה על הרצפה.
כן.
ואז שאר הכתוביות היו בעצם דו ממד, הפריים פריז אגב, שמופיע בכותרת, זה הרעיון של ג'יימס גן גם כן. הוא ראה בעצם, סאורובסקי הכינו לו כמה אופציות של הפתיח, הוא הסתכל עליהם, ואז הוא ראה כאילו, הוא אמר, מה אם עכשיו יהיה פה כזה פריים פריז כזה, והם עשו את זה, וזה בעצם הפתיח שעכשיו קיים. השיר פתיחה. הבחירה של השיר פתיחה היא מאוד מאוד מעניינת, והיא מאוד מיוחדת. גם את השיר פתיחה בחר ג'יימס, כמו שזכרנו מקודם, כי הוא רקד אותו. השיר נקרא Mr. Blue Sky של להקה בשם Orchestra, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. השיר כבר הושמע בכמה סרטים לפני זה, אבל המקום הבאמת מיוחד שהשיר הזה הושמע, שבזכותו ג'יימס בחר בשיר הזה, זה בעצם היה בחלל. בשמיני ליולי 2011, ממש לא מזמן, כאילו, ממש לא מזמן לפני כמה שנים.
כן.
זה כאילו בדיוק לפני 8 שנים וכמה ימים.
שזה לא מזמן.
שזה לא מזמן. מעבורת החלל אטלנטיס יצא למשימה ה-33 והאחרונה שלה. טיסה של 13 ימים עם צוות של 4 אסטרונאוטים, והשעון מעורר שלהם בחלל היה השיר Mr. Blue Sky.
קול, קול, קול.
וזה למה ג'יימס בחר את השיר הזה, כי בעצם לא רק שהשיר נכתב בשנות ה-70 וכל הפלייליסט של הסרט כמובן שנות ה-80 ושנות ה-70-80, הוא גם אשכרה התנגן בחלל.
מגניב.
שסרט שומרי הגלקסיה זה מאוד פואטי. טוב, נדבר קצת על הכתוביות סיום דווקא של הסרט. זאת הפעם הראשונה שאי פעם שהחברה הזאת עשו כתוביות סיום. בעצם הם היו בפגישה עם ג'יימס גן, קווין פייגי ועוד כמה אנשים ככה מפיקים...
ביג שוטס.
כן, בפרויקט. אז הם הסבירו לסאורובסקי מה הם רוצים בסצנה פתיחה, מה שדיברנו עליו מקודם, עד עכשיו. ואז בעצם שהם באו ללכת, אז הם עצרו אותם עושים כזה... שומעים, רוצים שתעשו גם את הכתוביות סיום. עכשיו, סאורובסקי בהתחלה לא מוכנים לזה, מתנגדים. מה פתאום, אנחנו לא עשינו את זה בחיים, אנחנו לא רוצים.
זה לא בפורטפוליו.
כן, לא, גם זה אלפי שמות, תחשוב, זה אלפי שמות לכתוב ברולר. הם לא היו מוכנים לקחת את התפקיד הזה על עצמם.
זה קופי-פייסט, מה הבעיה?
אז ויקטוריה אלונסו, שהיא אחת המפיקות של מרוול, אז היא יוצרת אותם, היא אומרת להם בעצם, תקשיבו, אתם תבחרו את הפונטים, אתם תבחרו את הקונספט ארט, את הגודל, את כל מה שצריך. אנחנו ניתן לחברה אחרת בשם Exceptional Minds, שהם יושבים בלוס אנג'לס. הם יערכו בעצם את הכתוביות, הם ירשמו את כל השמות, אתם תתעסקו רק בקונספט ארט ובפונטים. אז הם עוסקים. אז הם עיצבו את הפונטים, הם בחרו את הגודל, קבעו את המהירות, הם חילקו את הקרדיטים ל3 חלקים, בין כל חלק וחלק נכנס after credits, אם אתם זוכרים. ואז הם שלחו בעצם את העבודת הקלדה, בעצם, ואז הם התפנו לעבוד על הארט. בשוט הראשון שבו היה כתוב שומרי הגלקסיה, The Guardians of the Galaxy Will Return, הם השתמשו באותו סגנון של הכתוביות בהתחלה. Obviously, הם רצו לשמור על הווייב הזה. בנוסף, הם רצו להשאיר לנו את הצופים, כאילו לנו כצופים, את ההרגשה שיצאנו מסרט קומדיה, אוקיי? כי אם אתם זוכרים, אם אתה זוכר, הסרט נגמר בזה שבעצם רוקט מזיל דמעה. וזה קצת היה וייב עצוב וזה, אז כדי להחזיר לנו ישר את העניין של, אוקיי, אל תשכרו שזה עדיין היה סרט קומדיה ועדיין זה, אז הם ישר הכניסו את המוזיקה השמחה, המוזיקה מאוד מקפיצה על ההתחלה, כאילו איך שמתחיל הכתוביות, ישר מחזיר לנו את הגרוב, את ה...
את ה-good feeling.
בדיוק. בגלל זה גם הם עשו את כל הלייזרים האלה שריצדו על המסך וכתבו ככה את השם, זה גם כאילו היה חלק מהעניין כאילו כדי לתת לנו וייב טוב. את הרקע של הכתוביות הם החליטו לעצב בסגנון של עטיפות של תקליטים משנות ה-70, כמו שדיברנו עליו בעצם כל ה... שזה בעצם הפלייליסט וזה
כן, כל הווייב המוזיקלי.
כן. אז הם סרקו עשרות עטיפות של כאלה של, אתה יודע, של תקליטים, ואז הם ישבו ועיצבו את הטקסטור על הרקע, הכניסו לא מעט איסטר אגז.
שעשתה לי חשק לראות את זה עוד פעם.
כן, זה כאילו, זה אחלה, זה אחלה, זה אחלה כתוביות.
כן.
חייב להגיד, עשו לזה אחלה עבודה. הכניסו ככה לא מעט איסטר אגז, פיצ'רים קטנים, כל מיני, היה לא מעט פעמים שהיה רשום בעצם I am Groot בכתוביות, ואז פתאום היה פלש וזה השתנה על השם של מישהו או... ככה כל מיני דברים כאלה, yeah, אני לא יודע אם שמת לב.
האמת שלא, אני לא זוכר את זה, אני מסתכל, אז... בגלל זה אמרת שאני חייב להסתכל על זה עוד הפעם.
כן, אז זה מומלץ מאוד. והם היו חייבים לעשות כל זה כדי להשאיר בעצם את הקהל בכיסא, כי יש לנו עוד כמה after credits. אז עכשיו הם השתמשו גם בכל מיני צילומים של השחקנים רוקדים, בסגנון כזה של גיפים. בעצם את הצילומים האלה הם לקחו, תמיד כאילו מצלמים כל מיני שטויות של מאחורי הקלעים, זה.
ברור.
אז הם לקחו ככה, ככה כמה כאלה, ואז ג'יימס גן כאילו ראה את זה ונדלק, אז מה שהם עשו זה שהם שלחו לחברת אנימציה, כאילו ל-CGI, לעשות, עכשיו אתם צריכים לעשות אותו דבר גם לגרוט וגם לרוקט רקון, שזה כאילו משהו גם שממש עשו עיצוב כזה של אנימציה מיוחד רק בשביל הכתוביות.
דלק.
בגלל שהם החליטו להוסיף ככה כמה כאלה. וג'יימס כמובן נדלק על זה. ואפילו דיוויד אסלוף בעצמו, שזה השיר האחרון, הוא שר את השיר האחרון ברצף של, של הכתוביות, אז אפילו אותו ככה החליטו לצלם, שר את השיר בזמן שהוא הקליט אותו, כדי להשתמש בזה, להכניס אותו לכתוביות.
כן, מגניב להלא.
אני סיימתי לדבר על, על העיצוב ועל ה...
טוב, זה היה מעולה, זה היה מעניין. אני, הרבה מהדברים האלה, גם שקראתי את זה, וגם, הרי אני קראתי את זה, אני יותר, יודע, סקימדית, לא באמת קראתי את זה לעומק, עם כל הכבוד, כן? אם אנחנו עדיין בעולם של, של האמת והקטע. אז שקראתי את זה, אמרתי, וואו, זה מגניב, אבל שסיפרת על עוד דברים, כמו על, באמת על הפונטים של הסיום וזה, זה באמת, זה עשה לי חשק לראות את זה עוד הפעם, באמת לבדוק את כל הדברים, ולהגיד, וואו, איזה מגניב, איך הם עשו את זה וזה. ממליץ לכם גם, דרך אגב, המאזינים שלנו. זה מזכיר לי, דרך אגב, ועוד פתיח שהיה ממש עולב, שזה של דדפול הראשון. שהוא אחד הטובים, אם לא ה.
בהחלט גם עליי. אני כאילו, הסרט דדפול, אני ראיתי, אני עדיין רואה אותו כל כך הרבה פעמים, שכל פעם, איך שמתחיל הכתוביות, אני פשוט נקרע מצחוק. אני יודע כבר מה יהיה רשום, אני יודע, אני זוכר את הסצנה הזאת בעל פה. את כל הסרט אני זוכר בעל פה. אני תמיד נקרע מצחוק.
זה ענק, כי גם השילוב עם המוזיקה לא קשורה בעליל למה שקורה שם, שזה אחד הדברים, זה קומדיה רבותיי, שאתה לוקח משהו שאתה מצפה לו, ואז אתה משנה את זה עם טוויסט שאתה לא מצפה לו, זה מצחיק.
זה מעולה.
וזה מצוין, וגם כל הנגיעות הקטנות כאילו, שרואים את התמונה שלו, האיש הכי יפה בעולם, וכל... זה ענק, זה הדברים שעפים ברכב, זה באמת אחד הפתיחים הכי פתיחים? פתיחים אומרים?
פתיחים.
פתיח זה מילה?
פתיחים? פתיח זה מילה.
פתיח פתיחים?
כן.
וואלה. אז אחד, סבבה, יאללה, נזרום. אם יש לכם משהו נגד העברית שלי, תכתבו לי בקומט. אז בכל מקרה, זה אחד באמת, אחד מהפתיחים, הפתיח בין המוצלחים ביותר שנתקלתי בו. ever.
גם, אני איתך בזה, אני איתך.
אז בוא נעבור קצת אנטי CGI כזה, כי רוב הסרטים, אני מחזיק פה, תקשיבו, דפים ביד, שמציגים כל מיני סרטים, שבעצם ה-CGI בהם, ברוב הסרט יש CGI, הרבה מהסרטים. יש הרבה סרטים שאתם תופתעו לגדות שהם בכלל לא חשבתם שיהיה בהם CGI, כי אתם מתארים לעצמכם למה צריך. אבל יש בהם CGI, משתמשים ב-CGI בכל כך הרבה מקומות כדי לעשות כל מיני דברים שאנחנו אפילו לא מרגישים אותם. וזה מאוד מפתיע בגלל שעושים את זה כל כך טוב שזה זורם. אני לא מדבר לך על סרטים ממש ישנים, למרות שיש לי פה כמה סרטים מאוד ישנים שאף אחד לא שם לב כי זה נעשה פשוט כל כך טוב. אז בוא נזרום למעלה, אני אתחיל עם סרט אחד החביבים עליי משנת 1995, ברוס וויליס, בעברית קוראים לזה מת לחיות 3, באנגלית זה Die Hard with a Vengeance. אחד הסרטים החביבים עליי, סמואל ג'קסון וברוס וויליס, סרט מצוין לכל הדעות. יש כמובן את האח של הנס גרובר מהסרט הראשון, שאם אתם זוכרים ברוס וויליס זרק אותו מהמגדל, והאח שלו כביכול בא לנקום. לעשות לכם ספוילר, זה סרט 95, אז כאילו לא לכעוס עליי.
זה מתי שאני נולדתי, אז כאילו זה סרט.
זה סרט ממש ישן, הוא עדיין טוב, הוא עדיין מחזיק טוב. רוב הסרט, מכיוון שזה סרט אקשן וסרט אקשן תמיד משתמשים באנימציה ממוחשבת, אבל יש שם קטע אחד מסוים שהוא מפתיע בשימוש של האנימציה הממוחשבת שבו.
Hit me.
אוקיי, אז אם אתם זוכרים, בתחילת הסרט הנס גרובר רוצה לשחק עם ברוס וויליס. הוא אומר לו, אני רוצה לשחק איתו משחק כי הוא רוצה כאילו לנקום בו על זה שהוא הרג לו את אח שלו. כן?
אוקיי.
אז הוא שולח אותו להרלם. ואומר לו לשים שלט, זה נקרא סנדוויץ' בורד, זה כזה לוח מחיק משתי הצדדים, שאתה הולך איתו ברחוב. בדרך כלל אנחנו רגעים לראות איזה אנשים שכתוב עליהם The End is Coming, בסוף העולם מגיע וכאלה, הווירדוז האלה, או שמפרסמים...
Watchmen.
למשל, שזה דוגמה טובה. אז בסרט עצמו, לא לחוס עליי, זה מהסרט, אני לא גזעני, כתוב I hate niggers. ועכשיו הוא היה אמור להסתובב באמת בהרלם. עכשיו תארו לעצמכם מה היה קורה אם ברוס וויליס היה מסתובב באמצע הרלם עם שלט שהיה כתוב עליו I hate niggers. זה לא היה נגמר טוב.
כן.
אז על השלט באמת, מה שבאמת היה כתוב I hate everybody. והם שינו את זה ב-CGI ל-I hate niggers. כדי שזה לא יגרום לאיזשהו תקרית. אחרי הכל, זה, אמנם זה close set, אבל זה עדיין, זה רחוב אמיתי. זה לא איזשהו ה-backdoor של הוליווד שהם יכולים לפברק שם הכל. זה אשכרה אמיתי, וזה אחד השימושים היותר מגניבים ב-CGI, ובאמת אני לא ידעתי את זה, כי ראיתי את זה, הייתי מופתע מאוד. אתה ידעת את זה?
אני גם לא ידעתי את זה, ממש מגניב.
אוקיי, עוד סרטים מגניבים שיש לנו פה. בוא ניקח את הר ברוקבק. מישהו זוכר את הסרט הזה?
אני לא מכיר.
לא? זה סרט טוב דרך אגב, זה סרט דרמטי, זה מספר בעצם על סיפור אהבה של שתי בוקרים, שהם גודלים ביחד, הם אוהבים אחד בשני, והם מתחתנים עם נשים, כדי בעצם להסתיר את זה שהם הומואים. זה כמו מיק וג'אגר, רק הגרסה האמריקאית. אוקיי, לא בדיוק, סתם אני צוחק. זה סרט טוב, כן, זה סרט טוב, זה סרט רגיש, ועכשיו, כולם אומרים, מה הקשר ל-CGI בסרט הזה?
באמת מה הקשר?
יפה, הסרט הזה צולם בעיקרון כאילו כשתי בוקרים שהם אמורים, אתה יודע, להזיז את העדר ממקום למקום. אז העדר, כל הכבשים האלה, הם לא אמיתיות. לא, הם לא.
Okay.
זה יציר מחשב. תכלס, כמעט רוב הסרט משתמש בכל מיני חיות... farm animals שלא קיימות במציאות, כי הן קיימות במציאות, יש אותן, פשוט מאוד, הרבה יותר זול ליצור אותן במחשב.
אני מדמיין את השחקנים כאילו פשוט הולכים בכביש, כאילו בשדה כזה ריק, ועושים כזה ברר, ברר.
כן, כן, כזה מישהו מהצד אומר, מה הבעיה שלהם? מה הבעיה שלהם? מה יפק להם?
לא, אבל היה שם צוות צילום, זה הגיוני.
כן, ברור, כאילו, דה. אבל עדיין, כאילו, אני לא ציפיתי לזה, כאילו, אני כזה קורא את הכותרת, Brokeback Mountain, איפה כבר? מה כבר? כבשים וירטואליות. אני ממליץ לכם להיכנס ליוטיוב ולכתוב באמת CGI and Brokeback Mountain, זה מגניב איך שיצרו את הכבשים.
אני
אז בדוק. תיכנסו ותראו את זה, ממש נחמד. סרט גרוע מאוד, אני מדגיש מראש, מצ'טה, מישהו ראה את הסרט הדפוק הזה?
מצ'טה?
כן, מצ'טה.
איך קוראים לו השחקן הזה?
הבימאי זה רוברט רודריגז, זה בעיקרון, אני לא יודע אם אתם זוכרים את ההתחלה, היה סדרת סרטים, כמו פלנטרור, ונו עוד סרט אחד, זה שלושה במאים, שבעצם לקחו ועשו כל מיני סרטים בסגנון שנות ה-60, כי זה סרטי אימה משנות ה-60, פלנטרור הוא אחד מהם, שזה סרטים שהם נועדים להיות גרועים, כאילו עם אפקטים over the top ועלילה over the top. יש הרבה משחקי מחשב שמבוססים על זה, כמו House of the Dead Overkill, הוא מבוסס על דברים מסוג הזה. שזה כאילו סרטים, זה נקרא B-movies, כאילו זה סרטים גורים בכוונה. אז אחד מהדברים שלפני הסרט, זה היה פרסומת לסרט הזה. זה היה פרסומת, כאילו preview לסרטים גורים אחרים.
אוקיי.
אם אני זוכר, זה היה ב-Death Proof, עם הסרט Death Proof. תראית את הסרט Death Proof?
לא.
סרט טוב, דרך אגב תראית את השלושה סרטים האלה. הם סרטים נחמדים, אני אזכר הפרטים אחר כך ואני יוסיף אותם כטקסט לקומנט של הפודקאסט, אבל הם סרטים טובים ובאחד מהם היה באמת טריילר לסרט שנקרא מצ'טה. עכשיו, כל כך התלהבו מזה אנשים שהלכו לראות הסרט שהם דרשו מרוברט רודריגז, אחד מהבמאים של שלושת הסרטים הללו, קוונטין טרנטינו אחד מהם, לעשות באמת הסרט הזה. והוא באמת עשה את הסרט הזה. עכשיו זה סרט גרוע, והוא גרוע מלכתחיל, או בכוונה תחילה גרוע. הוא 80's worth, כאילו זה חר הסרט. סרט שנועד כאילו להיות מאפן, בסגנון סרטים של פעם. עכשיו, אחד הקטעים שם, אחת השחקניות שם, זה ג'סיקה אלבה, כפרה עליה, יש סצנה שהיא במקלחת, שהיא ערומה.
אוקיי.
הפתעה, היא לא באמת ערומה.
אוקיי.
זה, הם הפשיטו אותה במרכאות, כאילו רודריגז וג'סיקה אלבה דיברו על זה, ואמרו שהיא כבר לא בגיל הזה שהיא יכולה להתפשט בסרטים של פרסום, כי היא לא צריכה את זה, היא הייתה מאוד מפורסמת גם ככה. Okay. אז היא בעיקרון בצנה של המקלחת, אם גם תיכנסו ליוטיוב, אתם יכולים לראות את שתי הקטעים, ואתם תראו שהיא פשוט יובשת חזייה ותחתונים לבנים, שאותם הסירו באמצעות מחשב. Okay. עכשיו, זה אחד השימושים היותר מטומטמים שנעשו ב-CGI לפי דעתי, אבל לך על זה.
אבל זה לגיטימי, אני חושב. זה לגיטימי.
לא, אם זה גורם לשחקנית להרגיש יותר טוב, וזה לא פוגע, האמת, עירום בסרטים, במיוחד אם אנחנו ניקח סדרות וסרטים בימינו שמשתמשים בעירום כדי לקדם סדרה.
כן.
אני אתן לך דוגמה ממש ממש טובה. משחקי הכס למשל. משחקי הכס העונה הראשונה.
שוקינג.
כן, גם התחילו לצחוק על זה, אמרו זה, it's not porn in HBO, כן?
כן.
אבל הם עשו בהתחלה באמת המון המון עירום כדי לקבל את השוק של את השוק value, ואז הפסיקו עם זה.
נכון, כן.
בעונות המתקדמות יותר כמעט ואין.
נכון.
הרבה דרך כלל הרבה אנשים בקומץ מה זה, איפה הציצים? אז כן, זה כל הקטע. אז כן, אבל אם באמת זה גורם לשחקנית להרגיש הרבה יותר נוח, אז אני בעד לגמרי, אבל עדיין כאילו, זה באמת, זה לא מאוד מפתיע, אבל...
מגניב.
בוא נחזור באמת, איך קוראים לזה, למרוול?
או, MCU, אוקיי.
MCU, איירון מן 3, נכון, אחד הסרטים הפחות מוצלחים של איירון מן.
רגע, היה שם CGI?
לא, בכלל לא, הכל זה צילום, זה one shot. לא היה CGI אחד אפילו, החליפה של טוני, אתם יכולים לקנות אותה בפוקס, מוכרים אותה. טוב, כל הסרט הוא CGI, אבל יש קטעים מסוימים שאתה לא מצפה שהם יהיו CGI.
אוקיי.
למשל, יש את הנאום של טוני. הנאום של טוני סטארק בסוף הסרט, רוברט דאוני ג'וניור בכלל לא צילם אותה. הוא לא צילם אותה. זה הלבשה על שחקן אחר עם הקול של טוני.
כמו שהם עשו ב... באיזה סרט עוד עשו את זה? ב-Justice League? לא.
באיזה סרט? Justice League הוא לא CGI, כולל השפם של קאבל.
לא, אני אומר, היה עוד איזה סרט שהם בעצם הדביקו פרצוף של שחקן לגוף.
נכון.
קפטן אמריקה.
גם בקפטן אמריקה. כמעט בכל סרט עושים את זה, אבל יש סרט אחד שזה קצת יפתיע, אבל לא ממש, שזה הרשת החברתית. הסרט שמבוסס בעיקרון על ההתחלה של פייסבוק.
כן.
יש את התאומים, נכון? שבעיקרון תובעים בעצם שפייסבוק זה היה רעיון שלהם, ושגנבו להם את זה.
נכון.
הם לא באמת תאומים. זה שחקן אחד. כולם יודעים את זה.
כן.
זה שחקן אחד שפשוט מול השחקן השני שיושב לידו, זה לא שהוא שיחק ממש ממש טוב, ואיך שהוא עשו, לא, זה שחקן אחר שיושב לידו, שהם אותו גובה ומבנה גוף, פשוט הלבישו את הפנים של השחקן על הדמות השנייה. כלומר, זה שתי שחקנים שמשחקים, אבל הפרצוף מולבש.
כן.
זה גם שימוש ב-CGI.
אני חושב שהיה יותר פשוט לעשות כאילו את ה...
דופליקציה שהוא יצריך פעמיים? לא, זה פשוט קשה יותר.
כן?
תחשב על זה.
לא, זה יותר כפול זמן מסך בעצם.
בדיוק. זה לא שהוא היה מקבל את המשכורת, אבל...
אבל מצד שני זה יותר זמן על ה-CGI.
אני לא יודע להגיד לך. אני מניח שהיה להם את הבחירות האלה.
הם בכל מקרה היו צריכים לצלם אותו, את הפנים שלו.
זה נכון. אבל כן, בכל מקרה. אז הם פשוט העתיקו לו את הפנים, כאילו זה באס על השחקן השני, אני חושב על זה כאילו, הוא כולה, תראי, אמא, אני בסרט, איפה אתה? מאחורי הפרצוף של הבחור הזה, זה הייתי אני. זה באס לגמרי. דרך אגב, אם מדברים כבר על הרשת החברתית, השחקן שמשחק את מנכ״ל פייסבוק, זקרברג?
כן.
בא אחרי שם שעוד, תזכיר לי, תזכיר לי.
נו, זה ששחק את לקס לוטור, נו.
בדיוק.
כן.
בא אחרי שם שלו, אוף, זה מציק לי. היהודי המצחיק הזה.
אייזנברג?
אייזנברג, כן. הקטע שהוא, ברגע שהוא יצר בעצם את הדמות הזאת, הוא לא יעזב אותה. בכל סרט שעכשיו, גם ב-Now You See Me, ו-Now You See Me 2, וגם לקס לותר, הם אותו דמות, זה אותו דמות, זה מציק, זה מציק. בכלל, זה לא קשור לנושא, אבל סתם אני חייב להוריד את זה מהלב שלי, הוא שיחק את לקס לותר בצורה מזעזעת. מזעזעת. אבל זה DC, ואנחנו לא רוצים להרחיב את הדיבור, אתם יודעים מה הדעה שלי על DC כבר הרבה מאוד זמן.
וגם אנחנו מדברים על מרוול עכשיו,
אני מדבר על הכל עכשיו, כאילו זה כל מיני, יכול להיות שהכל שייך לדיסני דרך אגב, אי אפשר לדעת, אתם שולטים בכל מיני דברים, זה מטורף.
כן, גם ערוץ 13, עשיתי לכם ספוילר למשהו, אוקיי.
כן, תיכנסו לאתר, כי יש שם דברים נחמדים.
יש שם...
זה הרחבה על הדברים שאני אומר בפודקאסט, והרחבה על הדעה של חי על סרטי הלייב אקשן, שאני חושב שהוא הולך לשנות אותה עכשיו, אחרי שהוא ראה את ליון קינג. אבל תקשיבו לפודקאסט, תיכנסו לאתר שלו, זה נחמד. אז עוד סרט מאוד נחמד, שאני לא ידעתי, כאילו, זה נראה כמו. פורסט גאמפ, סרט שהוא עשיר מאוד ב-CGI, ועשוי מעולה. עשוי מעולה, ה-CGI שם באמת, משנת 94, זה אחד הסרטי העריכה היסטוריים שעשו, שהם ממש מצוינים. כאילו זה סימלס, זה נראה ממש ממש טוב. גם עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים, זה עדיין נראה ממש ממש טוב. אבל אחד מהדברים שלא ידענו שהם CGI, הנה זוכים בתחילת הסרט, על הכתוביות פתיחה, יש נוצה שעפה ברוח. נכון?
אוקיי.
הנוצה הזאת היא לא אמיתית. היא נוצה דיגיטלית. היא עפה ברוח ונוחתת לרגליים של, של תום הנקס, ואז הוא מרים ושם את זה בתוך היומן שלו, ובסוף הסרט, שהוא פותח את היומן, היא עפה חזרה לשמיים, ובעצם זה מוביל לכתוביות סיום. כן. הנוצה הזאת היא נוצרה דיגיטלית, מכיוון שרוברט זמקיס, הבימאי של הסרט, רצה לעשות כוריאוגרפיה מאוד מסוימת לנוצה, ולא רוצה שהיא תיפול באופן שרירותי. שזה נחמד, וגם אתה צריך את האורך הזה שזה עף דרך כל הכתוביות, וגם מראה את, את המקום בו הוא גר. כי זה עד שזה נוחת שם.
נכון, מעניין.
כן, זה נחמד, זה נחמד. עוד דוגמה, דיזני, אם כבר הזכרנו את דיזני. אם אתה זוכרים, היה סרט נוראי שנקרא החיפושית משתוללת, או Herbie Full Loaded, זה הסרט השני, בכיכובה של אחד השחקניות היותר ידועות לשמצה לינזי לוהן.
אוקיי, אני אפילו לא שמעתי על הסרט הזה, זה כמה גרוע היה?
לא, הוא לא... הסרט המקורי משנות ה-60 הוא סרט נחמד מאוד לכל המשפחה.
אוקיי.
הוא ממש סרט נחמד, כדאי לצפות בו עם ילדים, הוא כיפי, הוא נחמד מאוד. אבל הסרט הזה ספציפית הוא גם נחמד, דרך אגב, מתאים לילדים, מתאים לכולם, משעשע, סרט דיזני סטנדרט קלאסי. אבל עם זה בעיה קטנה. לינזי לוהן, יש לה נכסים.
אוקיי.
אוקיי, אתה מבין, כולם מבינים מה אני מתכוון, יש לה נכסים. אז דיזני החליטו שהיא קצת... גדולה מדי בשביל התפקיד, אז בחלק מהסנות הם פשוט הקטינו לה את הדדיים באופן דיגיטלי. שזה מטופש, אבל זה מה שהם עשו.
אוי, דיסני.
דיסני.
מתייפיפים.
אוי, תהיו בריאים. אז עוד סרט אחד, ממש ישן גם. אין מה לעשות חברים, אני אזכיר סרטים ישנים, כי אני זקן. זה קורה, אני בן 40.
אני צוחק עליך.
זה יגיע לכולם.
אוקיי.
Okay. טוב, אחרי שחי סיים לגחך עליי. חכה, אני אחכה לך למעלה, נסגור חשבון שם. אני לא אקנה לך את הכרטיסים לאלוויס. בכל מקרה, סרט מאוד ישן משנת 1996, נקרא Erasure, עם ארנולד שוורצנגר. חייבים לעשות את המבטא הזה, כי בגלל שאתה אומר את השם שלו, אי אפשר אחרת.
חייב.
אז זה מטופש, אבל הם... יצרו חברה דמיונית שכאילו יצרה נשקים בשביל הצבא האמריקאי, והחברה הזאת קראו לה סיירז. אבל השם שלה המקורי נקראתה סיירקס. אממה, שהם צילמו את הסרט, יש חברה כזאת שמייצרת שבבים שנקראת סיירקס.
אוקיי, אני חושב שאני מוכר לי השם, אבל אוקיי.
אז מכיוון שהחברה הזאת באמת אמיתית, הם היו צריכים לשנות את כל הסמלים בכל הסרט בצורה דיגיטלית. שזה כאילו, כל הסרט הוא CGI ענק, כאילו הרובים הפנטזיונרים, כל הדברים האלה שנמצאים שם, הכל זה CGI, אבל מה הם היו צריכים להוסיף? למחוק. לייבל, למחוק לייבל.
לייבל, אוקיי.
כן, למחוק לייבל, לכתוב אותו כאחר. מדי פעם ופעם, אם תסתכלו בסרט, אם יש להם תחדי עין, אתם עדיין תראו את השם הישן. קופץ, במיוחד שהם מחפשים בין התיקיות, אתם תראו את זה. עוד סרט, אחד אחרון, ואני באמת מבטיח שזה האחרון, שהוא דווקא, לפי דעתי הוא מקסים, הוא סרט ממש מקסים, זה נקרא Beautiful Mind, מ-2001, סרט ממש ממש טוב, אם לא ראיתם תרוצו לראות, סרט מעולה. יש שם קטע שבעצם כהשפעה מהבעיות הנפשיות שלו, הוא בטוח שיש עוד מישהו איתו בחדר. והוא נכנס לאמבטיה, והוא לקח את הבן שלו ושם אותו באמבטיה, לקלח אותו. ואז מכיוון שהוא בטוח שהחבר שלו, שהוא חבר דמיוני, מכיוון שהוא סובר מסכיזופרניה, החבר הדמיוני שלו נשאר, איתו, נשאר עם הילד באמבטיה, ותכלס אף אחד לא היה שם, והתינוק יכל לטבוע. אממה, החברת הפקה לא תסכן תינוק.
נכון.
התינוק שנמצא במים הוא לא תינוק אמיתי, הוא לא באמת נמצא שם, הוא נמצא עליו במקום אחר, ופשוט תכניסו אותו בצורה דיגיטלית לתוך המים.
מעניין.
ואני ממליץ לכם להיכנס באמת ליוטיוב, לראות התהליך של ההחלפה בין התינוקות, כאילו אמבטיה הריקה והתינוק, זה מקסים, זה נעשה בשכבות, מאוד מאוד יפה.
מעניין.
יש עוד המון דרך אגב, אני ממליץ לכם לחפש באינטרנט, יש לי איזה רשימה של 30, אבל אין סיכוי שאני ילאה אתכם מפרטים, אז את הטובים שאני אהבתי, אני אמרתי. אז אם אתם רוצים לחפש עוד, לכו על זה. אם יש לכם שלכם שאתם מכירים, ואני לא מכיר, וחי לא מכיר, אז תכתבו לנו בקומנט. כנסו לדף שלנו בפייסבוק, הגיקלופדיה, ואיפה שאנחנו מפרסמים בעצם את הפודקאסט הזה, ורשמו לנו מה אתם חושבים, איזה סרטים, CGI, שהשתמשו בו שאנחנו לא מכירים, משהו מפתיע, כמו הר ברוקבק עם הכבשים הדמיוניות, ותכתבו לנו, זה יכול להיות מגניב. זה כל הזמן שיש לנו היום. חי, תודה רבה באמת ששיתפת אותנו על המחקר שעשית, שזה ממש ממש מגניב, אני לא ידעתי 90% אם לא יותר ממה שאמרת לי, שזה מגניב להלאה.
אני כזה טוב במחקר מעניין.
הוא שבר לעצמו את היד עכשיו, להתפוח לעצמו על השכף.
כן.
בכל מקרה חברים, אנחנו נשמח לשמוע מה עוד אתם רוצים לדעת, רשמו לנו בקומנטס, אם זה הפודקאסט הזה עולה ליוטיוב, הפודקאסט הזה מפורסם בדף שלנו בגיקלופדיה, הפודקאסט הזה יפורסם גם באתר של חי שהזכרתי קודם, ואתם יכולים לכתוב שם, אתם יכולים לכתוב ביוטיוב, אתם יכולים לכתוב בפייסבוק, העיקר שזה יגיע אלינו, דבר אחד אנחנו מבקשים, לשמור על שפה נקייה, כי שפה נמוכה לא תורמת לדיון, היא מדרדרת את הדיון ולא נותנת לנו שום דבר לבנות עליו. אנחנו רוצים ביקורת, ביקורת טוב, רק כך אנחנו יכולים להשתפר, אבל בבקשה שימרו על שפה נאותה, כמו שקפטן אמריקה אומר, language. אז חברים יקרים, תודה רבה שהזנתם, זה כל הזמן שלנו להיום, יום טוב לכם,
יאללה ביי.